שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. נכנסים כבר לעובי הקורה של המסילה, של הדרך. וכפי שראינו כבר, הרמח"ל בונה את המסילה שלו על גבי מדרש, שמדרג לנו איך לאט לאט מתקדמים ממעלה למעלה. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות וכולי וכולי. והרמח"ל, כפי שהבטיח בהקדמה, ייקח כל מדרגה, כל שלב, קצת יפתח אותו, אולי הרבה יפתח אותו, מהו אותו שלב, איך משיגים אותו, ממה צריך להיזהר, מה צריך להישמר כדי לא לאבד את השלב הזה, ואיך בעצם השלב הזה גם יוביל אותנו לשלב הבא. ההתקדמות שלנו היא במדרגות. אנחנו לא קופצים, אנחנו לא מערים לשום מקום. והמדרגה הראשונה שהרמח"ל מעמיק בה לאור הדברים האלו של המדרש של רבי פנחס בן יאיר, זאת מידת הזהירות. כשאומרים בחיים שלנו תיזהר, תיזהר, השאלה איך זה נשמע. זה עלול להישמע לפעמים כמו אל תזוז, כמו כיפאון, כמו שיתוק כזה, תיזהר. תיזהר זה נורה אדומה, תיזהר זה תעצור אולי את החיים. ולכן הרמח"ל בוחר להסביר לנו את סוגיית הזהירות דרך משל. הוא אומר שמי שלא זהיר, אולי דרך נכנס דרך מי שלא זהיר, הנה הוא פחות מהבהמות והחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. בעולם החי אי אפשר לומר שהבעלי חיים משותקים. בעלי חיים לא משותקים, בעלי חיים הם חיים וזורמים ורצים והולכים ממקום למקום וחיים ותוססים. ואנחנו רואים תופעה שלכל בעלי החיים יש מנגנון ערנות. יש איזו ערנות מתמדת. צבי רץ, אבל תוך כדי הריצה שלו יש לו איזו ערנות, יש לו חושים מחודדים והוא קולט. האם יש איזו סכנה באופק? כל החיות, יחד עם החיות שלהם ודינמיקת החיים שלהם, אולי דווקא בגלל דינמיקת החיים שלהם, יש איזו ערנות, דריכות מאוד גבוהה שקיימת. לא שיתוק, לא עצירת החיים, לא כיפאון ולא הלם, אלא ערנות מאוד גבוהה. על זה הרמח"ל רוצה שנשים את האצבע. האם תוך כדי זרימת החיים שלנו, הנפשית, האנושית, אנחנו ערנים מה קורה לנפש האנושית שלנו? האם אנחנו ערנים למה מתרחש באישיות שלנו? כן, אדם עובר את היום-יום, והוא צריך לחיות את היום-יום שלו. האם הוא גם ערני לשאלה מה קורה לי, מה עובר עליי? מה קורה למידות שלי, מה קורה לצורת החשיבה שלי, ליחסים שלי עם אנשים, מה קורה ליצרים שלי, מה קורה לאישיות שלי? בתוך כדי החיים, לפעמים בתוך התבוננות על החיים, לפתח לאט לאט איזושהי ערנות. על מה? לבלתי עזוב נפשו. אל תאבד את הנפש שלך. אל תגיע למצב שאתה חי את היום-יום וחי, עושה המון דברים, ובעצם מה עובר על אישיות שלך? מה קורה לה? אולי אתה שוכח, אולי אתה לא שם לב. זה כמו עיוור שהולך באפלה במהלך הרגלו. כן, ההרגל יש לו כוח עצום. ואנחנו רגילים לעשות את אותן פעולות, פחות או יותר, ורגילים ללכת לאותו מקום עבודה או לאותם מקום מקרים לדימונים, ויש לנו את אותם מסלול נסיעה, ופחות או יותר אנחנו רגילים לאותה סביבה אנושית. בתוך הרגלי החיים שלנו אנחנו עלולים לאבד בתוך המכניקה של החיים את השאלה הכי חשובה בחיים. הכי חשובה בשבילה באנו לעולם. מה קורה לאישיות שלנו? הייתכן, אומר הרמח"ל, שיש לאדם דעה ושכל לא פחות מבעלי החיים ולא יברח מאבדון נשמתו, הנשמה, הנשמה של כל אחד ואיתנו. ההולך בעולמו בלי התבוננות, הנה הוא כסומה, כעיוור חלילה, הולך על שפת הנהר. כן, לכן הרמח"ל מאוד חוזר פה הרבה על הביטוי הזה, עיוורון או סתימת עיניים, והוא אומר שיש שני סוגים של סתימות עיניים. יש סתימת עיניים שתיארנו אותה מכוח ההרגל. פשוט אדם לא שם לב, כי הוא עסוק בהרבה עניינים, ולא שם לב בעצם מה קורה לו, לנפשו, לאישיותו. אבל יש גם, הוא קורא לזה עיוורון רצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ. לפעמים אנחנו בכוונה מעדיפים לא לחשוב, לא לשים לב מה קורה לנו, מה עובר על האישיות שלנו, מה עובר על נשמתנו. העלמה מכוונת. בתור משל לסוג של העלמה מכוונת, הוא מביא פסוק בספר ירמיה פרק ח'. ירמיה מתלונן על כך שאף אחד לא עוצר לחשוב, עוצר לשים לב, או מתבונן בכלל. מה, איפה אני, מה קורה איתי, היחסים שלי עם החברים, אני בין אבן עצמי, ההתנהלות שלי, ההתנהגות שלי, אנשים לא מפתחים מרנות לזה. הוא כותב שאנשים מתנהלים, מתנהגים, הולכים במרוצה כמו סוס שוטף במלחמה. סוס שוטף במלחמה. זה משל מאוד מעניין שמשתמש בו ירמיה הנביא. סוס, הוא באמת יודע לרוץ מאוד מהר, אבל גם סוס בטבע שלו הוא מאוד זהיר, הוא מאוד עירני. סוס, תבוא אליו עם איום של חרב או סכין או אש, הוא יברח, הוא דואג לעצמו. אבל בשדה הקרב, בעבר, היו לוקחים את הסוסים ואיתם היו שוטפים בקרב. מה, הסוס לא מפחד? היו מטריפים אותם, היו משגעים את הסוסים. היו בעצם גורמים לסוסים להתנהג בצורה לא טבעית להם. בעזרת כל מיני אמצעים חיצוניים, בעזרת הבהלות והמון שיטות שונות ומשונות, שבעצם באופן מכוון יצרו מצב שבו הסוס איבד את הטבע הכי בריא שלו, לשמור על עצמו, לשמור על אישיותו, על נפשו במובן הכי פשוט, הפיזי. זאת אומרת, יש לפעמים מנגנונים שבני האדם מייצרים במודע בשביל לשחוק את מנגנון הערנות האנושי שיש לנו. לדוגמה, לייצר תעסוקה מלאכותית שמשכיחה בכוונה שלא לחשוב. השכחה מודעת. בכוונה אנחנו יוצרים עיסוקים כאלה ואחרים כדי שלא יהיה לנו פנאי או אפילו מקום, חלל במוח. תשים לב רגע מה קורה איתה. אנחנו עוברים מהר מדבר לדבר. רודפים והולכים במרוצת הרגלם מבלי שיניחו זמן לעצמם. רמח"ל קצת מעמיק עוד יותר ושואל את השאלה מאיפה זה בא. מאיפה בא החוסר הזהירות שלנו? הרי אפילו בעולם החי יש ערנות וזהירות לרובד הקיומי, אז למה לנו אין ערנות וזהירות כל כך פשוטים כלפי העולם הנפשי שלנו? שאדם ישים לב להתנהגות שלו, לשיקולים שלו בחיים, לרצונות, שהוא יבדוק את עצמו, ישים לב שהאישיות שלו נשארת תאורה וזכה ולא מתלכלכת. הוא מביא את הפסוקים בספר שמות, פסוקים שמתארים את עצתו של פרעו. פרעו שיעבד שנים את עם ישראל במצרים, ולפתע באים משה ואהרון, ופתאום מייצרים רעיונות חדשים. יש דבר כזה חופש, דבר כזה חירות, מתחילים לדבר על זה. ופרעו מפחד מעצם זה שמדברים על, כי זה שובר את השגרה שהתרגלנו אליה, שכולם עובדים בלי לחשוב. ויש פתאום שואל שאלות, ושואל, ואומר, רגע, בוא, אולי יש דרך אחרת. ואז פרעו, כך מתוארים הפסוקים בשמות פרק ה', פרעו מכביד את העבודה יותר, בלשונו, תכבד העבודה על האנשים. ואל ישעו בדברי שקר. זאת אומרת, נעבוד עוד יותר, נעביד את העם יותר, ואז לא יהיה להם זמן לחשוב, לא יהיה להם זמן בכלל להתעניין או להסתכל על עצמם מזווית אחרת. יש לפעמים איזה הרגל או דחיפה שאנחנו עושים לעצמנו שהיא מעין הצעת פרעה. להעמיס על עצמנו כל מיני מטלות או כל מיני חוויות, בילויים, עניינים שאנחנו רוצים לעבור, קניות או כל עוד, רק לא להגיע למצב שאני בעצם קצת חושב על עצמי, על חיי, על מי שאני. ופה מגיעה עצתו הגדולה של הרמח"ל להקדיש זמן. אם אתה לא מצליח תוך כדי תנועה להתבונן ולחשוב, להקדיש זמן. זה יכול להיות זמן לשיחה זוגית, או לשיחה עם חבר, או לשיחה בינך לבין עצמך. איזשהו זמן שבו אנחנו קצת מממששים את עצמנו, קצת מהרהרים. אפשר לחפש זמנים, לפעמים אדם הוא נמצא בנסיעה. הוא יכול קצת לחשוב תוך כדי נסיעה, איך עבר עליי היום, באיזה תחנות הייתי נחמד, באיזה קצת פחות. האם הייתי ישר עם עצמי כל היום הזה? האם הייתי הגון? מה קורה לנפש שלי בכלל? האם אני... לתפוס אולי לפעמים איזו תופעה שמתחילה לתפוס את הבאיבה בזמן. איזו גאווה, או איזו אטימות, או חוסר סבלנות, או לפעמים איזושהי פריצת גבול שהיא לא, בעצם לא טובה לי, שנסחפתי לאיזשהו מקום. העובדה שאדם מקדיש זמן או מחשבה מדי פעם, תוך כדי היום, מדי פעם, מוסיפה איכות מאוד משמעותית לחיים. בתורת המוסר בכלל זה התרחב מאוד מאוד. מה שכתוב ברמח"ל, תורת המוסר הרחיב על זה מאוד מאוד, להקדיש זמן ביום להתבוננות עצמית. בווריאציות שונות, בצורות שונות, זמן לחשבון נפש, זמן לבדיקה עצמית, זמן לשיחה. עצות שונות, רק מה שחשוב זה לא להגיע למצב שבגלל התמדת העבודה הבלתי מפוסקת ללשונו, יש מופרע ליבם, כי זה מפריע את ליבם מכל התבוננות, לבלתי יתנו לב או ישימו עצה. כך גם מצטט את שלמה המלך בחוכמתו, בספר משלי פרק ו', אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך. אל תירדם בשמירה. שמור על ערנות ביחס למה? ביחס לנפשך, ביחס לאישיות שלך. תשמור על ערנות. תצבוט את עצמך פעם בכמה זמן ותאמר, האם אני אותו בן אדם שלפני חודש? שלפני שנה? האם השתפרתי? האם התקלקלתי? מה עובר עליי? במיוחד כשאנחנו צוברים מעמד, או כוח, או יכולות. האדם מפקח על עצמו, מבטיח הרמח"ל, גם הקדוש ברוך הוא עוזרו. אבל אם אינו מפקח על עצמו, הקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. הגמרא במסכת ברכות אומרת משפט חריף. כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. דעה זה היכולת להתבונן, לשים לב. דעה זה היכולת גם לשים הבדלים, להפריד, לנתח, להצליח לחלק בתוכי, באזמל, מה היה מוצלח ומה לא כל כך. דעה היא מודעות, כן? מודעות גבוהה לעצמנו. ואדם שהוא לא מפתח מודעות לעצמו, אף אחד לא יכול לעזור לו. ואפילו אסור לרחם עליו, כי אם תרחם עליו, הוא יפרש את הרחמים כסלחנות וכוויתור למצב החוסר מודעות שלו. זה רק יזיק לו בחיים. זה לרעתו. אדם שהמודעות שלו על עצמו מאוד נמוכה, שהוא לא שם לב מה הוא, איך הוא מתנהג ומה עובר עליו, ואיך הוא כיצור סביבתי ויצור בינו לבין עצמו, במידות שלו, ביצרים שלו, בשטף החיים שלו, אדם שלא פיתח מודעות, הוא צריך להיפגש פעם אחת עם איזה קיר, שלא מרחם עליו, אומר לו, תתעורר, תתעורר, תשים לב לאישיות שלך קצת, אל תרחמו, אומרת הגמרא במסכת ברכות, או במילים אחרות, כמו שמסכם הלל הזקן, הלל היה אדם מאוד רחמן, היה אדם מאוד נדיב ומאוד טוב ומאוד ענב. אבל הוא ידע לומר בצורה מאוד ברורה, אם אין אני לי, מי לי. כך אומרת המשנה, מסכת אבות פרק ראשון, אם אני לא אפתח מודעות לעצמי, אף אחד לא יפתח את המודעות הזאת בשבילי. המודעות העצמית הזאת שלנו היא מנגנון ההצלה או מנגנון הפריחה של האישיות, המנגנון שעוזר לנו לסמן, לשים לב איפה אנחנו נמצאים, מה קורה לנו. תוך כדי הפרק הרמח"ל מעלה מושג שהוא מושג מאוד מאוד נפוץ במחשבת ישראל, החל מדברי חז"ל דרך כל הדורות, מושג שכולנו מכירים, והוא נקרא היצר הרע. אנחנו אולי טיפה נגרד קצת את המושג הזה, מה זה היצר הרע הזה? הרמח"ל צובע אותו בצבעים מאוד מאוד אנושיים. הוא כמעט הופך את היצר הרע לאיזה דמות. הוא כותב על היצר הרע, היצר הרע הוא איש מלחמה מלומד בערמומיות. לשון כזאת של איש מלחמה. הוא אומר בהמשך שהיצר הרע הוא כמו מלך. מי זה היצר הרע הזה שאנחנו כל כך מדברים עליו? איש מלחמה, ערמומי, מי הוא? איזה ישות דמונית כזאת שנמצאת בתוכנו. כן, בלשון חזל, היצר הרע הוא בעצם הטבע, האינסטינקט הטבעי שאיתו נולדנו. תינוק בן יומו, כשהוא נולד, באופן הכי אינסטינקטיבי, הכי ראשוני, הכי פשוט, רואה את עצמו, בלי לדעת כמובן, רואה את עצמו במרכז. הוא מצפה בצורה מאוד ברורה, וזה בסדר גמור שהוא מצפה לזה, הוא מצפה שכולם יענו לצרכיו. תינוק בן יומו, למי שחווה גידול ילדים ומי שלא אז בהצלחה, תינוק בן יומו, בן חודש או חודשיים, שהוא רעב בשתיים או שלוש בבוקר, אז הוא צורח. וזה לא מעניין אותו בכלל שאמא ישנה ואמא יפה ואבא צריך לקום בחור לעבודה. זה לא רלוונטי. אני רעב. ואם אני רעב, כולם צריכים להיות סביבי. וגם כשהוא גדל קצת יותר, אז הוא מתלונן, ועד שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך, אז הוא לא ירפה. וטוב שכך. הוא בוכה כשהוא חולה, הוא בוכה כשהוא עייף, הוא בוכה כשהוא רעב, הוא בוכה כשהוא צמא, הוא בוכה כשלא מתייחסים אליו, כשנותנים לו את היחס הנפשי הנכון. אבל נקודת המוצא הלא מודעת, המאוד אינסטינקטיבית, המאוד מאוד, אבל מאוד חזקה, אני פה, אני במרכז, הצרכים שלי במרכז, וכולכם אמורים לספק בצורה זו או אחרת את הצרכים שלי. לילד קטן אין לנו תלונות, זה בסדר גמור. אבל כשאדם קצת גדל, והוא ממשיך להתנהג ככה, אנחנו רואים שהוא ילדותי, יותר גרוע, אנחנו רואים שהוא אנוכי, אנחנו רואים שהוא אגוצנטרי, אנחנו רואים שהוא רואה בעצמו את חזות הכל, שהוא אינטרסנט. זה היצר הרע. היצר הרע זה הקיומיות הזאת שרואה את עצמנו במרכז יותר מדי, והיא זאת שגורמת לנו לקלקל, או לא לפתח, או אפילו להרוס בצורה מאוד מאוד גסה ובוטה המון המון ערכים חיוביים. אדם יודע שצריך להתנהג בסבלנות, אבל כשהוא רעב, אז העולם מת והוא דוחף. אדם יודע שהוא צריך ללמוד להתחשב ברגשות של אחרים, אבל כשזה קשור לממון שלו או להנאה שלו, אז זה לא מעניין אותו כלום. זה יצר הרע. והזהירות, מידת הזהירות היא תשים לב שיצר הקיום הזה, שהוא קיים בתוכנו, לא משתלט על החיים באופן כזה שכל החיים נהיים פשוט דוחים מרוב אקוצנטריות. כי מה שיפה ונחמד אצל תינוק בן יומו לא ראוי לאדם מתבגר, אדם מבוגר. הזהירות היא תיזהר, שים לב, או אולי תיזהר, אל תיתן לצד החשוך הזה, האנוכי, להשתלט על כל החיים. תאיר את החיים קצת באור אחר. יש עוד דברים בחיים חוץ מאשר יצר הקיום שלי שדואג לפרנסה שלי, קיום שלי, אוכל שלי, הנאות שלי, מעמד שלי. יש עוד כמה אלומות אור בחיים שלנו. יש דבר כזה להעניק ולתת ולהתחשב ולכבד אחרים ולראות, לפתח עדינות ואיפוק וגבורה ואומץ לב ועוד כל מיני ערכים ומידות ששופכים קצת אור נוסף על החיים שלנו. אולי נלך עוד צעד אחד. אנחנו מדברים פה הרבה על זהירות וזהירות. בעלי הסוד קראו למידת הזהירות על שם הזוהר, כלומר על שם האור. במילים אחרות, תהיה זהיר, הכוונה תהיה זוהר, מאיר. שפוך אור על החיים שלך קצת. אל תהפוך את החיים שלך לכאלו חשוכים, כל כך מצומקים בדלת אמות המצומצמות שלך. תאיר קצת את חייך, תהיה ערני לעובדה שאתה נעים ונחמד ידידותי וסבלן וישר וטוב לב. מידת הזהירות מאירה לנו את החיים, הופכת את החיים שלנו קצת יותר מאירים, וכך בעצם אנחנו הולכים ויוצאים מחושך לאור, או יוצרים לאיזה סוג של גאולה, סוג של ישועה, ישועת הנפש. הנפש שלנו קצת נושעת, יוצאת רק חשבון הצר הזה של מה יוצא לי, וקצת יוצאת מהמאסר הזה, מהגבולות הצרים האלו, ומסוגלת קצת יותר רחב. אולי כך אפשר להבין את מאמר חז"ל שהרמח"ל כאן מצטט ממסכת מועד קטן דף ה: כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. כל השם, מלשון שומה, שומה זה הערכה, בדיקה. כל מי ששם, מפעיל שומה, מפעיל בדיקה, בודק את עצמו, מעריך את עצמו, מה קורה איתי. שם את אורחותיו, את דרכיו, את ההתנהגות השונות שלו. מי שבעולם הזה, בתוך שטף החיים, מצליח גם לפתח עירנות, מודעות, תשומת לב, שומת לב, מה קורה לו באורחותיו השונות, הוא בעצם זוכה לסוג של ישועה. נפשו נושעת, אישיותו נושעת, עולמו הרוחני נושע, נשמתו נושעת. כן, אנחנו צריכים גם עזרה של הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרנו, מי שעוזר לעצמו, השם לא יעזבנו. אם אדם ערני ומפתח ערנות על עצמו, גם ריבונו של עולם, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, גם הוא יעזור לאותו צדיק לעזוד, להצליח במלאכתו. הרמח"ל בהמשך העיסוק בזהירות, בפרק ג' מבאר את הזהירות על כל חלקיה. הוא מתחיל לפרט את הזהירות ממש כהדרכה וכשיטת התנהלות בחיים, גם בפרק השלישי, בביאור חלקי הזהירות, וגם בפרק הרביעי, בדרך קניית הזהירות. הזהירות, מבחינת חלקיה, מחולקת לשני חלקים, אומר הרמח"ל. חלק אחד, להתבונן תיאורטית, חלק תיאורטי נקרא לו, בכלל לפתח תשומת לב ברמה התיאורטית לכל מיני נושאים, כל מיני ערכים, כל מיני רגישויות שאנחנו רוצים לפתח בחיים שלנו. צריך להקדיש זמן גם לרובד התיאורטי הזה. זמן של לימוד, זמן של מחשבה, זמן של שיחה, שהוא כרגע עכשיו עוד לא מיד משליך על החיים שלי, אבל זה חשוב שיש לנו בנק של תיאוריות, בנק של רעיונות, רצונות, שנמצאים לנו במוח ובלב. אבל הצד השני של הזהירות הוא ודאי הצד היותר דומיננטי, הוא לבדוק את עצמנו לאור אותה משנה תיאורטית. וכאן הרמח"ל שוב מחלק, בדיקה עצמית יש לה שני גוונים או שתי הופעות, ביטויים. יש בדיקה עצמית תוך כדי תנועה, בתוך החיים שלנו. לפעמים עומד לך על קצה לשון להגיד איזה משהו שהוא לא כל כך סימפטי לחבר, ואתה עוצר את עצמך תוך כדי ואומר, רגע, תיזהר, זה לא טוב, זה לא טוב לחבר וזה לא טוב לך. או אתה מתפתה לאיזה משהו שאם תלך אחריו, אתה יודע שזה יזיק לנפש שלך, יזיק לעדינות שלך, יזיק לשליטה העצמית שלך, ליכולת שלך להיות אתה. זה תוך כדי תנועה, הזהירות הזאת, הערנות, תשומת הלב. והדבר השני זה הערנות הכללית, גם שלא בזמן מעשה, אלא כלל האישיות שלי. נשתמש במשל מעולם הטיולים. שני חברים יוצאים לטייל. בחרו נחל עם מסלול יפה, עם התחלה וסוף, ישרים, צמחים, הכל. ושניהם טיילו ושניהם הלכו. ובסוף הטיול, כשהם משתפים אחד את השני בחוויות, מתברר שאחד ראה ושמע והריח המון דברים, והשני לא. יש אדם שהלך, הוא הלך, צריך ללכת, אז הוא הלך. והוא הלך, וראשו שקוע באדמה, והוא הלך בהליכה שלו, וסיים את המסלול. וחברו ביצע בדיוק את אותה הליכה. אבל כל הזמן הוא היה עירני. אולי יש איזה צמח שם, אולי איזה ציפור, אולי איזה בעל חיים. כל הזמן שם לב לריחות, לקולות, למראות. האם נאמר שהוא היה פחות חי, פחות זורם? לא. אני חושב שהוא תהיה לא פחות מחברו. הוא היה יותר ערני. הרמח"ל בעצם מדבר על זהירות כזאת. זהירות בתוך כדי החיים, ערנות. ערנות רחבה יותר. אתה מפיק באותה משבצת בחיים, באותו מסלול הרבה יותר לנפשך. כי אתה שם לב מה קרה לאישיות שלי, מה מתרחש איתה, מה היא חוותה, מה היא ספגה, מה קרה לה. אפשר לעבור את העולם, את כל החיים שלנו כאן, בסוג של הליכה שהיא בסופה האדם לא יודע בעצם לומר מה הוא בנה באישיות שלו, מה כל החוויות והמפגשים עיצבו בו. אפשר להיות אדם עם ערנות, זה בידינו, ולדעת, לסמן לעצמנו ולהיות מודעים למה התפתח בנו, מה נבנה, ממה נזהרנו, ממה שמרנו את אפשנו, איזה דברים התעקשנו עליהם, איזה דברים התגברנו כדי שתיבנה לנו איזושהי אישיות מסוימת, מעוצבת, שאנחנו שמחים בה, חיים אותה. בשביל זה אומר הרמח"ל, גם צריך את הערנות בשגרה, אבל גם צריך פעם בכמה זמן להתבונן רחב יותר על החיים. ואולי בשביל לדבר על זה, אנחנו בפעם הבאה נעסוק במדרשי חז"ל שקצת מפענחים ומבררים את העובדה הזאת שאדם לא רק מסתכל ביומיום תוך כדי תנועה, אלא פעם בכמה זמן מתבונן, לשון הרמח"ל, שלא בשעת מעשה, כשיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, ישקול אותם במוזני המשקל. לראות מה יש בו מהרה למה נדחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד ולהתחזק בו. פעם ב, אולי בשבת, אולי בכניסת שבת, אולי במוצאי שבת, אולי סתם באמצע השבוע, אולי בראש חודש, אולי בחגים, אולי קצת יותר. מתי שהוא להקדיש זמנים למבט קצת כולל על האישיות שלנו. אפשר לעשות זה פעם בשנה ביום כיפורים. מה קורה, איפה אני, מי אני. אבל אולי כדאי קצת פעם ב, כדי לא להיות מופתעים עד כדי כך. להסתכל על עצמנו באור קצת כללי, להעמיד את עצמנו באיזשהם מוזניים כלליות, ולזהות איזה דברים חיוביים פיתחנו ואותם לתחזק, ואיזה דברים אפשר כבר לזהות שאולי כדאי לדחות אותם. כל אלו דברים שהרמח"ל מאוד ממליץ עליהם, ננסה בעזרת השם בפעמים הבאות, לראות עוד מדרשים ועוד מקורות על חלקי הזהירות הללו. בינתיים אנחנו מאחלים לכולם הרבה הצלחה במסילה, בהליכה, באורחות האלו, בעבודה הזאת, שכשמתרגלים אליה מרוויחים. מרוויחים את הנפש, מרוויחים את החיים, מרוויחים את הנשמה, מרוויחים את הצמיחה וההתקדמות. זהירות שמזהירה את החיים שלנו, מאירה את החיים שלנו. בהצלחה.